עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית, רדיו כל חי. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אישי נוימן, בהפקה שלמה פולק. אנחנו נחזור עכשיו לענייני המשפטים שאותם מנסה לנהל נתניהו מול היועץ המשפטי לממשלה. הוויכוחים אם כן מקבלים את חומרי החקירות או לא, וסוחבים זמן, ובדיוק מועד השימוע, כן או לא, וכל השיח המתנהל בין נתניהו לבין פרקליטיו לכאורה, כאילו נראה באמת שיח אמיתי, הם רוצים להתפטר, וכל מה שקורה היום, דיברנו על זה כבר גם אתמול בהרחבה. אנחנו רוצים לפנות אל המשפטן, הפרופסור יובל אלבשן. שלום, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב לך.
כשאנחנו עדים לתהליך הזה, שזה נראה על פניו כאילו נתניהו מנסה לסחוב זמן, אחרת אין הסבר אמיתי למה הוא לא מתכוון לקבל חומרים ששולחים לו, שהוא כל כך רצה לקבל לפני הבחירות, מה הוא הולך להרוויח עם עוד חודש, עם עוד חודשיים לפני כתב אישום?
קודם כל, מבחינת חשוד, ובטח מבחינת מי שיש כבר כתב טיוטה לגביו, כל דחייה במועד הגשת כתב האישום היא נותנת לו עוד רווח. יכול להיות שהחוק ישתנה. אתה יודע, הכלל, אנחנו לומדים במשפטים שהכלל שמוטב להמתין עד שהפריץ ימות או הכלב ימות, עובד גם בתוך בתי המשפט. מדיניות האכיפה משתנה. ברגע שהוחלט שיש כתב אישום, מדיניות האכיפה משתנה, השופטים משתנים, היועמ"ש משתנה, הנסיבות משתנות. כל אלה יכולים לסייע למי שרוצה לשנות את רוע הגזרה. אז זה, קודם כל, זה כלל, ככל שאתה יכול לדחות, דחה. כל עוד כבר יש כתב אישום. הדבר השני, שפה יש משמעויות ציבוריות פוליטיות. היה, וככל שהוא ידחה את הגשת כתב האישום, ככה סכנה לממשלתו הבאה הולכת וקטנה ומצטמצמת, כי יש לא מעט מפלגות שבעצמם אמרו שברגע שהוגש כתב אישום, למרות שלפי החוק זה לא מחויב, הן לא יישארו שם. אז זה הדבר, הייתי אומר, זו הסיבה השנייה, כנראה זו הסיבה המרכזית הציבורית. עכשיו, תוסיף לזה את מה שהיום נחשף גם בגלי צהל, על איזשהו רעיון
למנות את נתניהו לתפקיד נשיא המדינה, ובכך תוענק לו חסינות מיידית, ללא שום אפשרות להרער עליה.
בדיוק, שאין שום דרך, שום דרך לשחק עם זה. לנשיא באמת יש חסינות דיונית מוחלטת מול העמדה לדין פלילי. אם הסיפור הזה הוא נכון, ואני חייב להגיד שאני בספק, אז אתה יכול להבין למה יש אינטרס לכולם למשוך את זה עוד שנה וקצת, עד לבחירות לנשיאות.
כן, טוב, בלשכת נתניהו כמובן הכחישו את הפרסום הזה מכל וכל.
אמרו שטויות, כן.
כן, ואנחנו רואים את נתניהו מנהל מסע ומתן קואליציוני, כאילו הוא כאן באמת מתכוון להיות פה בארבע שנים הקרובות לפחות, ראש
הממשלה. לא, אני רוצה לומר לך, גם אם יוגש כתב אישום, אלה לא תיקים קלים, הם תיקי גבול. זה אומר שהדיונים לגביהם יהיו דיונים ארוכים. קשה לי לראות תיקים כאלה שהסתיימו בפחות מארבע שנים. זאת אומרת, אני יכול להבין את זה שהממשלה, מבחינה, בוא נגיד כך, מבחינה חוקית, ושוב, למרות שאני איש משפט, אני מאמין שהמשפט הוא לא המוסר. במובן זה יש הרבה דברים שהם שליליים, גם אם הם לא פליליים. אבל אם אני מסתכל רק במבט הצר החוקי, אז אין ספק שהממשלה הזאת, מהבחינה הזאת, יכולה להוציא את ימיה.
כי על פי החוק היבש, ראש ממשלה יכול לכהן עד כתב אישום חלוט, אחרי כל
היורים למיניהם. עד תקדין,
עד נכון. עד תקדין, כן. ולכן נתניהו ינסה לנצל את זה. אגב, לפי השמועות, חלק מהדרישות של הליכוד במסע ומתן הקואליציוני, המרכיבות הקואליציוניות השונות, זה לחתום על ההסכם הזה שהן נשארות עם נתניהו עד הסוף. עכשיו, אני מנסה להבין לגבי החוק הצרפתי, אם המטרה היא לסחוב זמן כדי לחוקק את החוק הזה בטרם יוגש כתב אישום, אז כמו שאמרת, נניח רגע למוסריות, אם זה ראוי או לא, זה עניין באמת של פוליטיקאים. מבחינה משפטית, החוק הזה יגן על נתניהו, יציל אותו, למרות שהוא בתוך תהליך כבר, כי הנה הוא לפני שימוע.
השאלה מה יהיה בחוק. תראה, יש לנו חוק צרפתי לנשיא המדינה, כמו שאמרנו. כן. החוק הזה לא מעניין אותו מה היה לפני. ברגע שאתה נשיא, יורד מסך ברזל, אי אפשר להעמיד אותך לדין כללי. אפשר לחקור אותך, אפשר לבקש עדות, אפשר לעשות הרבה מהלכים. אפשר להגיש כתב אישום, אי אפשר להביא אותך לדין. השאלה מה יהיה נוסח החוק שירד עכשיו. אני עדיין, תשמע, אני מסתובב הרבה במסדרונות השלטון, אני גם מכיר לא מעט אנשים שיהיו בתפקידים בכירים, גם בליכוז וגם מחוצה לו בממשלה, בשותפות הקואליציוניות. אני לא רואה שום סנריו שבהם יחוקק חוק צרפתי במובן הזה, שהוא יחול על נתניהו בדיעבד, וזה חוק פרסונלי. קשה להאמין שזה יקרה, ואתה יודע מה? היה וזה יקרה, אז באמת המתח בין שתי הרשויות יהיה חזק מאוד.
כן, זה יגיע באמת לשיא, וכמו שאנחנו שומעים בנאומים של ראשי האופוזיציה, מלחמה בכיכרות, ברחובות, והם כנראה...
אני לא יודע על הכיכרות, אני לא יודע על הרחובות, אני יודע על בתי המשפט. חוק הזה הוא חוק שבהרבה מאוד מובנים הוא לא חוקתי. הוא לא חוקתי, הוא פוגע בשוויון, הוא פוגע בערך היסודי. העיקרון הכי בסיסי אצלנו במשפט פלילי זה שהוא לא רטרואקטיבי. אני לא יכול היום לקבוע עבירה על משהו שעשית אתמול.
לו באמת היום נתניהו היה זך כשלג, כלומר גם היום הוא זך כשלג בטרם הוכחה אשמתו, אבל לו לא היה עדיין נמצא באיזשהו תהליך עם העננה הזו סביבו, חוק צרפתי היה מאוד לגיטימי.
נכון, נכון. ואגב, יש לו הרבה יתרונות, ויש הרבה היגיון שמי שעומד בראשות הממשלה עסוק מהבוקר עד ערב בענייני ציבור, וככה אנחנו רוצים
לו בעניינים אחרים, ואחר כך באים מתוך חשבון אם צריך.
נכון, נכון, ואחרי זה יש לך, לא קורה שום דבר אם זה יתעכב, כל עוד זה לא משהו שקורה תוך כדי המהלך, והעבירות לא נעשות בזמן הווה, אלא רק בזמן עבר, אני דווקא בעד, אני חסיד של החוק הזה. יש בזה משהו נכון מאוד. אבל כרגע, בשלב הזה,
אגב, מאמר של יאיר לפיד לפני 11 שנים בידיעות אחרונות, מאמר מורחב, למה הוא כל כך בעד החוק הצרפתי וקורא לחוקק אותו, מיד אחרי שהסתיימו החקירות של אולמרט אז בשעתו, כדי להציל את ראש הממשלה הבא, זה פשוט לקרוא את זה היום, מעניין ומשעשע כאחד. נסתפק בדברים הללו, פרופסור יובל אלבשן, תודה רבה לך.
אני מאוד מודה לך, ערב טוב שלי.
חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, שלום וערב טוב. אנחנו מוצאים אותך ממש במיוחד באמצע כינוס של מזכירי מועצות גדולי התורה. ככה במילה אחת, מה על הפרק?
הרגע הסתיימה ישיבת סיעת יהדות התורה עם שני מזכירי מועצת גדולי התורה, ואנחנו דנים בעניין של ההסכם הקואליציוני.
טוב, בעיקר בסוגיית הגיוס. תגיד, אתה מאמין לעץ הגבוה הזה שליברמן מטפס עליו כל יום, ועולה עוד ענף, עוד מטר, והוא נמצא כבר עוד מעט קרוב לעננים?
תראה, כנראה שצריך מומחים מיוחדים לתורת הנפש, בשביל להבין מה מתחולל אצל ליברמן, כי כל אחד יש לו סברה אחרת. אני חשבתי שאדם שמתנהג ככה, יכול להיות שהוא פשוט סגור, או רוצה לסגור, עם האופוזיציה לשלוח את ביבי הביתה ולמוטט ממשלת ימין, ורק צריך לחכות עוד שבועיים, לא להקים את הממשלה, ואז ריבלין נותן למישהו אחר את הניסיון להקים ממשלה. כמובן שהם מכחישים את זה, אבל אין הסבר אחר כרגע להתנהגות הזאת של ליברמן, כי אדם שרוצה להיות שר הביטחון עם 5 מנדטים, זה כבר מחיר מופקע לכל הדעות. לא יכול להיות שמה שמעניין את הבחורים שלו זה לא הפנסיות והדברים האלה, אלא שהבחורים בבני ברק התגייסו. אני מכיר כמה רוסים, זה לא מעניין אותם.
אתה היום אומר במליאת הכנסת, חבר הכנסת הרב אייכלר, אתה אומר, לנו אין שום בעיה ללכת לבחירות חוזרות, כי טוב, אתה מייצג את יהדות התורה, זה באמת לא מעניין עליה בחירות חוזרות, אבל באמת לסחוב את זה עד כדי כך מול ליברמן בלי...
בכנסת אמרתי משהו אחר, בכנסת לא דיברתי מיהדות התורה, בכנסת דיברתי שהימין שרף 250 אלף קולות. אם ליברמן יגזור על הימין להפיל ממשלת ימין, אין מנוס אלא לחזור לבחירות, ואז להחזיר את ה-250 אלף בוחרים האלה, ולהגיד להם, אל תאמינו לסקרים ששיקרו לכם, שיש אנשים שיש להם סיכויים להיכנס. תצביעו רק עם מפלגות שנמצאים בפנים.
ואז ליברמן יביא 10 מנדטים.
אפילו אם מביאים 10 מנדטים, אני מציל, קודם כל לא יביא 10, הוא יביא מקסימום עוד מנדט נוסף, אבל לדעתי הוא גם יענש על ידי כל אנשי הימין שהצביעו בשבילו על זה שהוא יפיל
ממשלת ימין. למה? הם הצביעו בשבילו כי הוא דיבר חודשיים לפני הבחירות נגד החרדים, ועכשיו שהוא גם מקיים את מה שהוא אמר.
אבל אם הם אנשי ימין, בוא תנתח את זה, הם אנשי ימין, הם לא אנשי שמאל. הם רוצים ממשלת ימין. אם ליברמן יפיל ממשלת ימין, הם לא יבואו אליו עוד פעם, אפילו אם הוא יחזור עם 5 מנדטים, לפחות יהיה לנו, לקואליציה של הימין, עוד 5 מנדטים בלעדיו, יהיה לנו רוב בלעדיו, ואז אם הוא ירצה לעבור להיות שר התיירות, הוא יוכל להצטרף לקואליציה.
טוב.
זה מה שהצעתי
שם. מתי אתם נציגי אגודת ישראל, ישבתם לאחרונה עם נציגי הקהילות של אגודת ישראל, אתה יודע, יש מסע ומתן קואליציוני, יש דרישות, יש לקהילות מה לומר, בנושא הדיור, התחבורה.
תראה, ברור שלא הקמנו את מועצת הקהילות כדי שמישהו ישתמש בהם נגד אגודת ישראל. הקמנו את מועצת הקהילות כדי שכולם יהיו מיוצגים ושכל אחד ירגיש שותף.
יש לזה משמעות? הם מרגישים? הם לא מרגישים שותפים היום.
מי זה הם לא מרגישים? אני מועצת הקהילות, אני חבר כנסת מטעם מועצת הקהילות, וכל אחד מאיתנו, כל ארבע חברים של אגודת ישראל, מייצגים את מועצת הקהילות. מי יקבע לנו ויגיד לנו את השקרים האלה שיש מועצת קהילות והיא לא מרוצה? יש שם עשרות קהילות והם כן מרוצים.
טוב, כי אני שומע שבוטלה איזה פגישה בנושא המשא ומתן קואליציוני ומתעלמים
וכו'.
מה?
מה הקשר בין זה שבוטלה ישיבה עם הליכוד?
לפחות אנשים שם בתוך זה אומרים שזה במכוון, מתעלמים מהם.
מי? תגיד שמה, תראה, אני לא אוהב שאנשים מסתתרים באנונימיות. אני איש יתר בגלוי, ואני רוצה לדבר בגלוי עם כל מי שיגיד לי שמועצת הקהילות רוצה לשבת איתנו, ואנחנו לא רוצים לשבת איתנו. שקר
וחזב. טוב, טוב שאתה אומר את זה. אז אני גם מכאן מצטרף לקריאה לכל אלה שזה...
כל מי שיש לו מה לומר, שיבוא לשבת איתנו, אנחנו נגיד לו בדיוק מה קורה, ואנחנו נדווח להם, ואנחנו לא נעשה שום דבר.
אתה מאמין לנתניהו? שאיננו
על דעת הרבנים. מה הזמנו עכשיו?
הרב אייכלר.
מזכרים את זה לתורה. שהם יביאו לנו מה הרבנים אומרים לעשות, וזה אנחנו נעשה.
הרב אייכלר, אתה מאמין לנתניהו שמתנער ואומר, האירוויזיון הזה, תחרות זמר הגויית הזאת שהגיעה עלינו לארץ הקודש ורומסת את השבת בפרסיה כל כך גדולה, נתניהו אומר לא קשור לממשלה, זה התאגיד, כן, כאילו התאגיד זה איזה גוף פרטי, אבל לא משנה, זה כולם גויים, חבר'ה, בואו, תרגיעו. אתה מאמין למה שהוא כותב לכם? לנציגים של יהדות התורה הוא גומר את הדברים.
קודם כל צריך להגיד את האמת שהייתה פה התנהגות לא הגונה, ולא מכובדת מצד הממשלה והקואליציה, שבאמצע מסע ומתן עם יהדות התורה, שהשבת זה אצלה בבת עין שלה, וסובלת המון מהתרי עבודה שהם נותנים כל הזמן ברכבות ודברים האלה, שדווקא באמצע מסע ומתן הולכים ונותנים היתרים כמה שבלי הגבלות בשביל איזה אירוע של זמר בינלאומי שלא שייך בכלל, זה אני כן מקבל משהו כותב שזה לא שייך בכלל לממשלה, זה בכלל משהו, אירוע שהתאגיד עושה את זה, והתאגיד יש לו יותר של עבר ושנה, נעשה לו כיותר במשך 70 שנה שהוא משדר בשבת, אבל ללכת ולתת היתרים בצורה כזאת זה היה באמת לא בסדר, ואני מקבל את המכתב באופן שאומר, אני הבנתי שעשינו טעות, אבל זה לא שייך אלינו כל כך, ומתחייב בעיקר שמהיום והלאה הוא ישמור על הסטטוס קוו. שואל אותי אם הוא יקיים את זה, אז נראה, נזכה ונחיה, ונראה.
מהיום והלאה, כמה פעמים שמענו את זה, אחרי הרכבת, ואחרי הגשר, ואחרי כל פעם, מהיום והלאה...
תגיד, בוא נגיד להם, אז נים את האמת. מדינת ישראל היא מדינה חילונית.
אוקיי, אז די.
ולא נשלטת על אבי מימרן וישראל אייכלר. היא נשלטת על ידי אנשים מחללי שבת.
אנחנו יכולים רק... מדינה, נקודה. זהו, זה הכל.
מה? אנחנו יכולים רק... יש חילולי שבת מאז קום המדינה, וגם הכרזת המדינה היה ביום שישי אחר הצהריים, ורקדו בחילולי שבת כל הלילה באייר תשע"ח.
בזה נגמר הדיון בעניין הזה, חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
ערב טוב. עכשיו לנושא אחר לחלוטין, שנוגע אולי לחלק גדול ממאזיננו, שיש להם ילדים במסגרות של חינוך מיוחד. שלום לעורכת הדין הדס ארנון שרבי.
ערב טוב, שלום.
בעמותת עלות, ארגון למען הילדים האוטיסטים בישראל.
נכון.
ואתם יוצאים לסוג של מאבק נגד ההחלטה של משרד החינוך, הדרישה המוזרה של משרד החינוך שילדי החינוך המיוחד הזכאים להסעה חייבים ליווי גם בדרך אל תחנת ההסעה ומתחנת ההסעה, בלי אותו ליווי של אחד ההורים הילד לא יוכל להשתמש בהסעה שלו, נכון?
נכון מאוד,
זה
יותר נכון, לא יוכל להשתמש בליווי של ההסעה. זאת אומרת, אומר משרד החינוך, אם תלמיד בתפקוד גבוה, ואנחנו מדברים על תלמידים בני 13-14, תלמידים לפעמים בני 17, ירצה לרדת מההסעה ללא ליווי, וללכת מטרים ספורים הביתה, משמע שגם לא מגיעה לו הסעה, ליווי בהסעה עצמה, שכמובן האתגרים בה אחרים לחלוטין.
כלומר, אני אסביר את זה למאזינים, במילים פשוטות אומר משרד החינוך, אם אתם ההורים שולחים את הילד שלכם 5 מטרים מהבניין או מהבית שאתם גרים אל ההסעה, ואתם סומכים עליו שאת ה5 מטרים האלו יודע לעשות, אז אנחנו משחררים את החובה שלנו ללוות את הילד הזה גם בהסעה, כי הנה, אתם אומרים שהילד שלכם לא צריך ליווי, אז חסכנו פה את עלויות המלוות בהסעות.
מה שחה, ואתה יודע, החמור הוא שמשרד החינוך מחויב לפתח כישורי חיים ועצמאות אצל תלמידי החינוך המיוחד, על מנת שיוכלו להיות אנשים מאתגרים וכמה שניתן עצמאים בחברה. וכאן אומר משרד החינוך, אני פשוט מכשיל את זה. פשוט לא רק שהוא לא מקיים את חובתו, אלא פשוט מכשיל את האפשרות שלהם לפתח כישורי
חיים. כן, אני שומע את הדברים. אגב, באיזה דרכים אתם יכולים להילחם בהחלטה הזו?
בשלב זה אנחנו באמת
הקליטה של הטלפון שלך לא כל כך משהו.
אוקיי, אני אנסה לעבור למקום אחר, אתה שומע אותי עכשיו יותר טוב?
כן, אוקיי.
אנחנו באמת מנסים מול משרד החינוך להיות, אנחנו בתכתובות ובפגישות, וככל שזה לא יסתייע, אנחנו נשקול את צעדנו הלאה, כי יש פה באמת פגיעה. אתה יודע, היום במערכת החינוך, רק לסבר את אוזן המאזינים, לומדים כ-19,000 תלמידים בחינוך המיוחד, במערכת החינוך. מתוכם 13,000 תלמידים לומדים בחינוך המיוחד. תאר לך רק כמה תלמידים, בכמה תלמידים זה יכול לפגוע.
בוודאי, בהיקף אדיר, אגב. בכל הארץ, בכל המגזרים, יהודים, ערבים, דתיים, חילונים,
ממש ככה, זה חוצה מגזרים, זה חוצה מחוזות.
אז מכאן אני קורא למשרד החינוך, אם יש בית ספר בארץ שהמנהל או המנהלת נעדרים ליום אחד, כי הם לא מרגישים טוב, והבית ספר עדיין מתנהל, הסימן שלא צריך מנהל כל השנה. בואו נשחרר את המנהלים הביתה, נחסוך לקופת המדינה כמה מיליוני שקלים כל שנה, והובא לציון גואל, אותו רעיון.
כן, אתה יודע, אני רוצה להדגיש דבר נוסף. משרד החינוך בעצם מונע מהתלמידים האלה, לפתח מיומנויות חברתיות, אתה יודע, אנחנו מדברים באמת, מאוד חשוב לי להגיש על תלמידים בגירים, יחסית בוגרים בגילם, לפי בני 16-17, גם ככה לתלמיד בגילאים כאלה, יכול להיות אתגרים חברתיים, תאר לך תלמיד עם אוטיזם שרוצה לרדת מהסעה וליצור איזשהם אינטראקציות חברתיות, ופתאום אמא מחזיקה לו את היד. זה פשוט שערוריה.
טוב, נקווה שההחלטה הזו תתבטל עוד לפני תחילת שנת הלימודים הבאה. עורכת הדין הדס ארנון שרבי מארגון עלות, תודה רבה על השיחה כאן.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בעל עסק, לפי הנתונים, מחצית מהלקוחות שלך מחפשים אותך בגוגל ולא מוצאים. ואתה מפסיד כסף. קידום פלוס, החברה המובילה במגזר החרדי לשיווק בדיגיטל, במבצע שאסור לפספס. 100 העסקים הראשונים שהתקשרו לקידום פלוס יקבלו הקמה ועיצוב אתר במתנה. התקשרו עכשיו. 07-222-3082. קידום פלוס, 07-222-3082.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301. קוקייה? לא, קובייה. ועכשיו, מבצע חורף, במרפאת השיניים של דוקטור מלמן בירושלים. קוביות לאישור שיניים רק ב-6,000 שקלים. התקשרו עכשיו לדוקטור מלמן, 02-540-5757. דוקטור מלמן, תתחילו לחייך.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. בואו ליום הפתוח במכללה ירושלים ברחוב ברוך דובדבני 36 בית וגן, ביום חמישי י' באייר, בין השעות 2 ל-6 אחר הצהריים. כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
עכשיו בסניף החדש של אלדן באפולה, קונים רכב ומקבלים שקט נפשי. שלוש שנים של שקט נפשי. מבצע באלדן. שלוש שנות אחריות בקניית רכב רק באלדן אפולה. יהושע חנקין 27. המבצע בתוקף עד 24 במאי. אלדן. נותנים את הנשמה. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
בכל ערב יש זוג אחד שמתחתן בעדודאים, וזוג אחד לפחות שיצטער על כך שלא החליט בזמן. אולמי הדודאים עורכים בכל ערב אירוע בצבע אחר, יוקרתי, מעוצב, עשיר ומפנק, וגן הבוטיק המיוחד. אולמי הדודאים, אתם תחלמו, אנחנו נקשים. 03-57-8686-8.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים, בחשרות הרב לנדו. ועכשיו, מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים. 03-579-2737. נאות ירושלים. לכבד את הרגע. גם במכבי ממבט ראשון, חלק מקבוצת הבריאות הטובה בישראל, נותנים לכם עולם ומלואו. הצטרפו עכשיו ותוכלו ליהנות מהנחה של 50% עד 1,018 שקלים על משקפי ראייה ועדשות. כוכבית 4535.
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
כפוף לתקנון מכבי שלי.
יהודית גולדברג, בת 43 מפתח תקווה, סובלת מסוכרת ומתקשה בהליכה. הגיעה לנופש צעיר ויוקרתי במופתה וחזרה עם הליכה ללא בעיות. רוצים גם? אתם מוזמנים לבריאות יוקרתית באירופה, בחשרות מהודרת, ממנו תחזרו בריאים הרבה יותר. הקבוצה הקרובה יוצאת ב-20 במאי, תדבב ER, 03-96-41-555.
האם שאלתם את עצמכם מה זה ילד רעב? ילד רעב זה ילד שרוב יומו מתבסס על לחם. ארגון יד עזרה ושולמית עוטף את הילדים הללו באהבה וחמלה ודואג לכל צורכיהם. כשאתם תורמים ליד עזרה ושולמית, אנחנו יכולים להכניס עוד ועוד ילדים יתומים לבית החם. שם הם יקבלו ארוחת צהריים חמה כל יום, ביגוד חדש, ציוד לבית הספר והגנים, תמיכה רגשית ליתומים, עזרה בשיעורי הבית, ארוחת 10 ליום למחרת ועוד המון דברים. ככה זה, כשאתם תורמים לארגון יד עזרה ושולמית, אתם פשוט עושים טוב. חייגו עכשיו, תרמו והכניסו עוד ילד. כוכבית 9171. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם שניים על הקו, אבי רבינה, כיכר השבת, אבי גרינצה, קו עיתונות דתית, שלום, ערב טוב לכם.
ערב מבורך.
נפתח איתך רבינה, תגיד, מה קורה באלעד? תן לנו את השבוע האחרון מאחורי הקלעים, לפחות למיטב ידיעתך. רבינה, אבי, על הקו? טוב, אני לא שומע אותו. אז אני פונה לך, אבי גרינצה, אנחנו רואים באמת על חתימה על הסכם קואליציוני בין ש"ס לפרוש, אחרי הכל, ושאלתי את הרב פרוש, האם העובדה שהרב פינדרוס נמצא עכשיו בכנסת הקלה על מלאכת המסע ומתן הזה? היה נשמע שכן. מה אתה חושב?
אני לא חושב שיש לזה כל כך השלכות. אנחנו יודעים שברגע שהרב פינדרוס נפסה לידי בית המשפט הזה, הוא כבר, אתה יודע, סוג של התנתק מאלעד. אני לא חושב שהוא נשאר הגורם המעורב שם, אתה יודע, שהיה מקשל זה או איזשהו מעכב את זה. יש משקעי עבר שיפה ששני הצדדים הצליחו לגבור עליהם בינתיים, להניח אותם בצד. אבל בוא נראה, אתה יודע, עד הבחירות הבאות צפוי לנו קרב חדש מן הסתם.
לחלוטין. רבינה איתנו? אבי? טוב, לא שומע אותו. כנראה אצל בעיה בקו שלו או משהו, תבדקו את העניין. אז עוד מעט תחזור לאלעד ברשותך, אבי, אני רוצה לדבר איתך על המסע ומתן הקואליציוני, הרבה יותר משמעותי וחשוב. נראה שהעסק קצת תקוע, ליברמן ממשיך לחזק את האמירות שלו מכל כיוון, אפילו לא, הוא לא משאיר לעצמו איזה פתח מילות ליום שאחרי.
יש פתח מילות אחד שהוא השאיר בנושא שמול החרדים. אם נשים לב, בכל ההתבטאויות שלו על נושא הגיוס, הוא לא שם דגש נקודתי ואומר, אני דורש שיתגייסו כך וכך, או יש לי איזה דרישה לנוסח כזה או אחר, הוא מצמיד את זה למשהו שאחרים יאמרו, למה שיאמרו במשרד הביטחון, הוועדה המקצועית, זה הפתח שהוא משאיר בעצם לחרדים, תגיעו להבנות עם משרד הביטחון, תצליחו להוציא את הנוסח שאתם רוצים, אני אלך עם זה. החלק שבו הוא מתעקש זה החלק של מול נתניהו, של סמכויות שהוא עושה, סמכויות ממשיות במשרד הביטחון, שם זה החלק שחשוב לו, זה גם מה שהציק לו בקדנציה שעברה, כשהוא הרגיש שהוא שר ביטחון רק בתואר.
עכשיו, כשאנחנו מבינים בעצם שבמפלגות החרדיות המסע ומתן כרגע בהולד כזה, נכון, מדברים, נפגשים גם מאחורי הקלעים, ממשיכים לנסח ניסוחים, אבל זה נדמה שליברמן הוא זה שמכתיב את הטון של המסע ומתן הזה.
אחד וחלק, אנחנו יודעים שהיה גם כאילו עיכוב רשמי בגלל אותו אירוע מוזיקלי של שמתרחש השבוע, אבל כבר אנחנו יודעים שראש הממשלה הוציא היום איזשהו מכתב הכשר, שהוא בעצם מסביר שכל חילולי השבת באירוע הזה לא קשורים למדינת ישראל, ולכן אפשר בעצם להמשיך את המסע ומתן הקואליציוני. יש בעצם שלושה נושאים מרכזיים בליבה של המסע ומתן החרדי הקואליציוני. אחד זה הנושאים הרוחניים, נקרא לזה, הנושאים כמו חוק הגיוס, השבת וכו'. שם באמת מחכים גם למצוא איזה נוסחה שאחר כך לא תמנע מליברמן להצטרף לממשלה. זה החלק היותר מורכב. יש את החלק השני של התפקידים שכל אחד פחות או יותר יודע מה הוא יכול להוציא ומה הוא יכול לתת, ולא זה מה שיעכב את החתימה. ויש את החלק השלישי שהוא מעניין ופחות שמו עליו פוקוס, ואולי הוא הכי חשוב מבחינת הציבור החרדי ביום יום, זה הנושא של הדברים הפרקטיים היום יומיים, יהדות התורה בפרט, שמה חבילה שלמה של דרישות בנושאים כמו השיכון, הדיור, פתרון של מצוקות שונות בנושאים של
חינוך. וכן, כל מיני נושאים שקשורים לחינוך.
הרבה מאוד דברים שלא פורסמו, ויש שם, מי שצריך לעבור על מי שעובר סעיף סעיף על רשימת הדרישות שביהדות התורה הציגו, יש שם אולי באמת איזה קרן אור בקצה המנהרה של מצוקת הדיור החרדית, כי זה נושא שבאמת, אתה יודע, אם יש טיפייה שיטפלו בו עכשיו...
טוב, אז הנה אבי רבינה סוף סוף איתנו, אבי, בוא נקווה שנשמע אותך הפעם.
כן, ערב טוב.
ערב טוב, יופי, מצוין. נחזור איתך עוד מעט לאלעד, נמשיך עם הנושא הזה הקואליציוני, ואני רוצה לשאול אותך, אבי, לפחות לפי רוח הדברים שאתה גם שומע מהנציגים ומפלגות החרדיות, בגלל שאת רוב גזרות לפיד תקנו בקדנציה הקודמת, זאת פעם ראשונה שהחרדים באים למסע ומתן עם בטן מלאה, נקרא לזה כך, ומרשים לעצמם לקבל מותרות, נכון? זאת ההגדרה?
אתה יודע, אתה אומר מרשים לעצמם לקבל מותרות, אבל אני שומע להפך. החרדים באים חזקים מתמיד למסע ומתן הזה, עם 8 מנדטים, עומד ליברמן עם 5 מנדטים, ובינתיים המסרים שראש הממשלה מעביר, כמו שאמר אבי גרינצייג, המסרים שהוא מעביר אתמול בפגישה של ליצמן וגפני, זה שהוא לא יכול להתפשר בנושאים כמו חוק הגיוס ובנושא כמו השבת, בגלל עמדותיו של ליברמן עם 5 מנדטים. וזה למה? כי הוא הבין שליברמן הולך עד הסוף. כלומר, אם החרדים גם היו מרים מתחילת המסע ומתן שהם לא מתפשרים במה שחשוב להם, כמו הגיוס והשבת, והולכים עד הסוף, יכול להיות שעמדתו של ראש הממשלה, עמדתם בכלל של הליכוד הייתה שונה, ולכן מי מבטיח שכשיגיעו לתפקידים, כמו שאבי אמר, שיש נושאים חשובים למפלגת יהדות התורה, מלבד נושא הליבה, כמו הגיוס והשבת ונושאים נוספים, מי אמר ששם עדיין יעמדו יהדות התורה על הרגליים האחוריות ויגידו, כן, אנחנו דורשים את השיכון, אנחנו דורשים משרד הרווחה ומשרדים נוספים. גם שם נראה התקפלות של יהדות התורה, כי בינתיים לפחות לפי בכירים ביהדות התורה, מה שקרה היום סביב מכתבו של ראש הממשלה, זה נחשב התקפלות, לא משהו אחר, כשיהדות התורה, מפלגת יהדות התורה והשבת מסתפקת במסמך הבטחות של ראש הממשלה, או במסמך של התנערות כזו או אחרת, הרי שזה נחשב התקפלות, לפחות לי זה מרגיש שגם יהדות התורה תצא במסע ומתן הזה כשהיא מופסדת.
אז בוא נאמר רגע את האמת, בחירות חוזרות, המפלגה היחידה שלא תנזק זה אלו המפלגות החרדיות. גם שאז גם יהדות התורה ישמרו על כוחן. אז אתה בעצם אבי אומר שהקו שצריך להיות שהמפלגות החרדיות, ואני שואל אותך גרינצייג, גם לדעתך בעניין הזה, הוא להיות יותר מיליטנטי, להיות יותר תקיף, לבוא
כן,
וגם
על פניו,
כן.
על פניו, על פניו, הן אמורות להיות הכי בטוחות בעצמן, להן אין מה להפסיד. הן יודעות שגם בכל ממשלה עתידית שתקומים וכאשר תהיה איזו אלטרנטיבה בבחירות חוזרות שכן כחול לבן תפתיע, גם אז יצטרכו אותם. זאת אומרת, בכל מצב כמעט המפלגות החרדיות הן המחותנות הראשיות בכל קואליציה. אז על פניו הן אמורות להיות יותר ברורות ויותר חדות.
ודווקא לא לכן לא ברור לאיפה העמוד שדרה של יהדות התורה, מגל שעת לא יסכמת לתקשורת בשבוע האחרון. אבל יהדות התורה...
יש איזה קו שהתווה בזמנו מרן הרב שטיינמן, שקוראים לו למה תתראו? לא צריך לבלוט יותר מדי. גם כשיש כוח בידיים החרדיות, לא חכם לדרוש יותר מדי.
השאלה אם לדרוש יותר מדי או ללכת אחורה, בינתיים זה מרגיש לי שיהדות התורה, אני לא יודע מה עם שס, כי באמת שס בשבוע האחרון, אולי צריך לומר די בשכל הסתר, שלא יצא מדי הרבה לתקשורת עם כותרות מהמסע ומתן, והיה מסע ומתן כזה עם שס. דווקא יהדות התורה היא זו שיצא בכותרות בומבסטיות על ביטול פגישת המסע ומתן בגלל חילולי השבת, ואחרי זה שוב פגישה, וכרגע שוב ביטול, ומחר כנראה תהיה עוד פגישה של מסע ומתן. דווקא עם כל הכותרות הללו לא מרגיש לי שיש איזשהו הישג בינתיים, אולי נהיה מופתעים עוד כמה ימים ונתעורר של לרשימת הישגים של יהדות התורה עם הליכוד. זה לא מרגיש ככה בשלב הזה.
כלומר, מבחינה תקשורתית אני שומע משניכם את אותה אמירה, יהדות התורה יכולה ואולי גם צריכה להקשיח חמדות לא פחות מליברמן, אם יש לה 8 מנדטים בטוחים גם בבחירות חוזרות, מה שאין לליברמן צריך לומר, מותר לה והיא צריכה לעמוד על שלה בצורה יותר תקיפה.
אגב, לאו דווקא בנושא הליבה, גם בנושא התפקידים אין שום סיבה לוותר על תיק השיקון לרב מקלב למשל, או על תיקים נוספים במעמד שר וכל מיני דברים כאלה, יכולה לקבל כל מה שהיא תרצה. אם נתניהו יודע שלליכוד יישארו לו משהו כמו 15-16 תפקידי שרים, ועוד שורה של ראשי ועדות, יושב ראש כנסת, יושב ראש קואליציה, אין סיבה ששותפה שמביאה 8 מנדטים בטוחים, לא תקבל לפחות 3 תיקים חשובים.
אגב, בינתיים התקיפות נשמעת, התקיפות של המפלגה של יהדות התורה נשמעת בעיקר במאמרי מערכת והמודיע, ביום שישי האחרון, אנחנו לא מפחדים מהאופוזיציה, וגם ביצד הבוקר, מאמר של יצחק רוט. מעבר למאמרים, אולי גם בישיבת הסיעה שאני והעוזרים של הח"כים לא השתתפנו בהם, אולי גם שם נאמרו דברים דומים, משום מה זה לא מרגיש ככה.
טוב, נחזור רגע ללעד אבי רבינה, אני רציתי לשמוע ממך בפתח השיחה לפני שהיית איתנו, מה גם התנהל קצת מאחורי הקלעים שם שהביא להסכם הזה היום עם שעס, אותו הסכם שכבר קדמה לו החתימה עם דגל התורה, מה אתה שומע?
טוב, אז זה חצי שנה אחרי הבחירות שם באלעד, אם ננסה קצת לפתוח את מה שקרה שם, לפחות מה שאני מעריך שפריצת הדרך המרכזית הייתה פרישתו של צוריאל קריספל, התיוטות להסכם באלת כבר הועברו בין הצדדים מזה מספר חודשים, ואני חושב שצוריאל קריספל שהיה יושב ראש שעס באלת, ויש לו עבר באמת עשיר שם בעירייה, לא יכול לשבת בכפיפה אחת יחד עם ראש העיר ישראל פורוש, כולם הבינו את זה, כולם ראו מה קרה בישיבות מועצה שהשניים ישבו יחד, ישיבות שבדרך כלל יצאו משליטה, ואני חושב שלאחר הפרישה שלו ומועמד שהיה מקובל גם על אנשי אגודת ישראל שלומי אמונים, זה מה שהביא לפריצת דרך, ויהודה בוטבול.
אני אוסיף לך מילה, אני אוסיף על מה שאתה אומר מילה, זה לא כל כך מחמאה לשעס מה שאתה אומר, כי צור קריספל היה באמת אדם שעמד על מה שהפרדים בעיר צריכים.
וזה חבל שכך.
הוא לא עשה את זה ממקום של אמוציות אישיות.
אני חושב שהמשפט היותר בעייתי שאמרת, זה שהמועמד החדש הוא גם מועמד מותאם ומקובל לאגודת ישראל? בשעס פשוט
קצת מטמיע בלשון המטה.
כן, אם זה ככה, זה באמת מטמיע.
מצידו של ישראל פורוש, מצידם של שלומי אמונים בכלל, לא להביא מועמד, כנראה הם סבלו מספיק, לפחות לפי דבריהם, מישהו עשה להם מרור בשנים האחרונות, ודרש את מה שמגיע לציבור הספרדי בעיר אלעד, וזה בדיוק מה שקרה עכשיו סביב מועמדותו של יהודה בוטבול. יהודה בוטבול הוא יכול להיות ש, את יודע, הוא איש ראוי, אני באמת לא מכיר אותו, אבל אני יודע שאין לו איזשהו עבר ציבורי לפני שהוא נבחר לתפקיד הזה, הוא בא מהכולל, ההיכרות שלו העיקרית עם המערכת הפוליטית היא ממש מהחודשים האחרונים,
ונדמה לי שלשעס יש כבר ניסיון רע בעבר עם מועמדים שהגיעו מהכולל לאלעד.
כן, זה ממש מהכולל.
אני חושב שלאב יש יותר, אתה יודע, ותק מאיתנו, ודאי הוא מכיר את ההיסטוריה של אלעד יותר, אבל כמה שאני זוכר, היה ראשי שעס בעבר הנחיתו כל מיני מועמדים ישירות מהכולל לאלעד, וזה לא הסתיים בהצלחה גדולה.
אתה יודע מה, אבל יש מקומות אחרים שהוכיחו בשעס, שמהכולל לפוליטיקה דווקא עובד טוב, ראינו את אברהם בצלאל, איש עשייה בירושלים, את מיכאל מלכיאלי דווקא בכנסת, יש מקומות שזה כן עבד להם.
המקום שזה הכי עבד מהכולל לפוליטיקה זה הרב גפני.
טוב, זה באמת
מקרבתי.
מרשות
הכולל, מרשות הכולל. זהו, אז בואו נשאיר את התמונה ככה, אבל באמת זה עניין שדורש בירור, האם שעס התייעצו עם אנשים באגודת ישראל, מי המועמד שהם מוכנים שיעמוד ברשות שעס באלעד? נשמע לי מאוד תמוע הדיווח הזה, אבי, אתה, מן הסתם יש לך מקורות לסיפור הזה.
כן, אני אומר לך שהמסע ומתן הזה מתעכב, לפחות לפי מה שאני מעריך, היו רגעים אחרי שדגל התורה כבר חתמה, ששעס הייתה מוכנה להיכנס לקואליציה, אבל עם שמות אחרים במקומו של צוריאל קריספל, ומי שמנה את זה זה כמובן אנשי שלומי אמונים, ישראל פורוש. אני חושב שבאחד ועוד אחד שמסתכלים על מה שקרה שם באלעד, זה חד משמעית התקפלות של שעס במקרה הזה, לא רק שהיא הפסידה את רשות העיר שהייתה יכולה לקחת אותו באמת בקלות, היא גם הפסידה כאן נציג שהיא רוצה להעמיד אותו ברשות שעס, יכול להיות שהיא תרוויח את יהודה בוטבול כאיש ראוי, כאיש עשייה, אבל לפחות במהלך הפוליטי אני חושב שהיא נכשלה.
אני מניח וגם מקווה שצורי קריספל לא כל כך מהר יעזוב את המערכת השעסית, ועוד ישתמשו בו וימנפו אותו לתפקידים אולי ברמה הארצית, כי בכל זאת הוא באמת, אתה יודע, אדם עם יכולות, מה שנקרא.
כן, אני מקווה, אבי, שאלעד תרד מהכותרות איזה 4 שנים ככה ברציפות.
התרגלנו כבר, אני חושב.
כן, אבל די, זהו.
לא נסתדר בלעדי זה, אני חושב. נכון, יש לנו קצת פוליטיקה בארצי, אבל בלי אלה זה חמצן, עביר לנשימה העיר.
למה, כבר יש לנו כל כך הרבה שזה, תאמין לי, אפשר כבר, אפשר להסתדר גם בלי זה.
אני מחור.
טוב.
זה כבר בבחירות שעברו, בוא לא נשכח, שאלה תמיד נשארת ככה חולה כמעט.
כן, לא ברור מה יהיה שם בעיר הזו, שתמיד, תמיד, בסוף, זה צריך להיגמר בצורות האלה, בלי קשר, כן, לא משנה, אני אומר את זה על כל המפלגות, כל הצדדים, זה לא משנה מי ראש העיר ומי המפלגות המתמודדות, וכל פעם יש את הסיפור שלו. טוב, נניח לעניין הזה, שאלה אחרונה לסיום, האם מישהו מתרגש מהנאומים החדשים של חברי הכנסת החדשים בכנסת, שאיכשהו כל אחד מבחירי כחול לבן, תמיד מוצא משפט כזה או אחר, שהוא מכוון נגד החרדים, בלי ראייה לעתיד, שהרי אם נתניהו לא יהיה פה יום אחד, בלי חרדים לא תהיה פה ממשלה, אז מה, הם מנסים בכוח להפוך את עצמם ליש עתיד?
אני חייב לומר מילה אחת בנושא הזה, סליחה, אבי. בני גנץ, דווקא הוא, כיושב ראש כחול לבן, שחטף הרבה ביקורת בבחירות האחרונות, תוכיח אתמול בנאום בחירה שלו בכנסת, שהוא מסוגל גם בלי לתקוף את החרדים, וחייב לציין דווקא באותו משפט את חבר הכנסת יעקב אשר, שעלה לאחר מכן לברך אותו, לבקשתו של בני גנץ, וגם הוא בנאום מאוד רגיש וזהיר, מצד אחד חיבק את בני גנץ על יכולותיו ועל היכולת שלו לתמרן בין המגזר החרדי למגזר הכללי החילוני, אבל ידע גם לעקוץ את לפיד, ראינו את זה גם אחרי זה, בלחיצת הידיים לאחר נאום של יעקב אשר.
טוב, לפיד לא אומר בני גנץ לא בתמונה, אז הכל בסדר. נסתפק בדברים הללו של שניכם, אבי גרינצ'ק. תודה רבה, תודה לך גם אבי רבין הכיכר השבת, אבי גרינצל כמובן קוויטון עודתי, תודה לשניכם. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לשי נוימן הטכנאי, תודה לעורכת הראשית סטיפלת, תודה לשלמה פולק בהפקה. ערב טוב לכם מאזינים, לא לשכוח ספירת העומר כרגיל, ולהתראות.
בעל עסק ומאזין לכל חי? התשדיר הבא בדיוק בשבילך. קידום פלוס, החברה המובילה במגזר החרדי לשיווק בדיגיטל, במבצע שאסור לפספס. התקשר עכשיו לקידום פלוס וקבל הקמה ועיצוב אתר במתנה. כן, הקמה ועיצוב אתר אינטרנט לעסק שלך במתנה. 072-22-30-82 072-22-30-82. דקה, תגיד, את הלחם פרסת?
פרסתי.
את החשבון למכולת פרסת?
פרסתי.
ומה עם הכבל המעריך?
פרסתי, פרסתי.
משתמשים בכבל מעריך? הקפידו תמיד שהכבל אינו מהווה מכשול, שאינו נשחק תחת רעיתים, ושהשימוש בו נעשה לזמן מוגבל. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
שלום, כאן חיים ולדר. בעונה הבאה של חבורת תרייג.
עשיתי את זה! עשיתי את זה! שאני מקווה שכולם שם חגורים!
נמנועים חייגו
0722-796666.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
בוים בוים, מנדלבוים, בוים בוים, מנדלבוים.
מזרנים זה מנדלבוים. אל תפספסו. מגוון הטבות ומבצעים מפנקים על מזרני האיכות של מנדלבוים מחכים לכם ברעיתי טאץ' דיזיין. אזור התעשייה שינוי. מעל רמי לוי.
יונדאי חוגגת 25 שנה בישראל. כל הדגמים, בכל אולמות התצוגה. בחגיגת הטבות של פעם ב-25 שנה. בואו לחגוג איתנו. 17-24 במאי. יונדאי. לפרטים חייגו, כוכבית 8241.
נועם, תמלא בבקשה את המיחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510. ועכשיו, מבצע מכונת קפה משולבת יוקרתית, המתאימה לכמוסות קפה, תה ושוקו, מתנה בכל קנייה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510.
תשמע, יוני, עברתי להדרן והכל עובד בדיוק כמו שהייתי רגיל קודם.
תמיד רצית לעשות את זה, אבל עם השירות החדש של הדרן VIP נגמרו התירוצים. נציג אישי ילווה אותך בכל שלב במעבר לסמארטפון השמור, עד שתרגיש שאתה בטוח שהכל עובד כמו שאתה רגיל.
נציג אישי?
אישי. זמין לשירותך תמיד. למעבר למכשיר שמור של הדרן והצטרפות לשירות הדרן VIP, חייג עכשיו. כוכבית 8097.
באמת עובד.
הדרן, כוכבית 8097.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
יהודה כץ, צעיר בן 38 מירושלים, אחרי שנים של לחץ דם לא סדיר, הגיע לנופש היוקרתי במופתה, וחזר ללא לחץ דם וללא צורך בחדורים. רוצים גם? אתם מוזמנים לבריאות יוקרתית כשרה למאדרין באירופה, בחשרות מעודרת, ממנו תחזרו בריאים הרבה יותר. הקבוצה הקרובה יוצאת ב-20 במאי, תדבב ER, 03-96-41-555.
האזינו למכתב שהתקבל מילדה הנמצאת בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. הבית החם שלום. רציתי לומר תודה על כל מה שאתם מעניקים לי. תודה על ארוחת הצהריים הטעימה שאני אוכלת כל יום בזכותכם. תודה על המעיל החדש שנתתם לי בחורף. תודה על העזרה בשיעורי הבית והפעילויות. תודה על ארוחת העשר לבית הספר. תודה שאתם נמצאים בשבילי מי שהפכתי להתאומה. ובעיקר תודה למי שתרם עבורי, ובזכותו נכנסתי לבית החם. ככה זה, כשאתם תורמים לארגון יד עזרה ושולמית, אתם פשוט עושים טוב. וגם עכשיו ישנם ילדים המבקשים להיכנס לבית החם. בעזרת תרומתכם הם ייכנסו. חייגו עכשיו, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
שלום לכם וערב טוב. כמדי יום שלישי בשבוע, גם הערב אנחנו עם יומן החוץ לסיקור עיקר החדשות שהתרחשו ברחבי הגלובוס בשבוע האחרון. אחרי מאחורי המיקרופון שלמה ריזל, הטכנאי הוא ישי פופובסקי, ואנחנו מתחילים.
בڑے بڑے ایسی میں رہنے والے جملہ چھوڑنے والے سبھی میدان میں آ کر کے اپنے اپنے کسرتیں کریں گے اپنی جو رجمائش ہوگی میں غریب آدمی بھی دمرو بجا کر کے سچائی کے بل پر غریب جنتا پر روٹی کپڑا مکان مان سمان سرکشا کو لے کر کے मैं भी जनता जनार्दन के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करूंगा, अपना आवेदन प्रस्तुत करूंगा, प्रार्थना करूंगा।
הקול הלא מוכר הזה הוא של אבינדנדן פתק. נסו להיזכר אם שמעתם פעם את השם הזה ותבקחו שאף פעם, אבל פתק הוא השם החזק ביותר בהודו בימים האחרונים. הוא המתמודד על רשות העיר לנקאו, בה הוא מתגורר מול המועמד של ראש הממשלה המכהן, נרנדרה מודי, וכך למעשה קורא עליו תיגר. הסיפור הזה לא היה מעניין אותנו אם לא העובדה שהדבר היחיד שפתק יכול לבוא עמו לקהל הבוחרים הוא הדמיון החיצוני המדהים שלו לראש הממשלה המכהן. פתק מסובב ראשים כשהוא הולך ברחוב בזכות הדמיון שלו למודי, ואחרי שזכה לתהילה בזכות כך הוא מנצל זאת כאמור להתמודדותו בבחירות מול המועמד של ראש הממשלה המכהן. בתחילת דרכו של מודי בפוליטיקה ההודית, פתק עוד הריץ אותו, אך מאז הוא עבר מהפך. פתק מתוסכל מההבטחות השקריות לדבריו של האיש שבזכותו התפרסם, וכעת אולי כנקמה הוא רץ כמועמד עצמאי נגד מפלגתו הלאומנית של מודי, מפלגת העם ההודית, ולדבריו הוא מקבל תמיכה רבה. ואולי כדי להיכנס לאווירת הבחירות האלו, הנה קטע מהטלוויזיה ההודית, שבו מנסים לנתח את התוצאות.
Felicto Gaurawalla should introspect. They should have amended the manifesto in time and should not have made those references to removing AFSPA and ensuring that sedition law is repealed. And had they done that, they would have not been reduced to this pathetic state.
Can I?
who had removed AFSPA from Northeast, from Meghalaya, from Tripura.
So there is a qualitative distinction.
Till what time you will have double standards?
Between removing AFSPA from areas which are insurgency hit.
הבחירות בהודו החלו לפני 7 שבועות, אבל עוד לא הסתיימו בגלל שטחי העצום של המדינה, ובגלל שהיא מערכת הבחירות הדמוקרטית הגדולה בעולם. לא פחות מ-900 מיליון בני אדם משתתפים בה, וכדי להקל על הבחירות ועל ספירת התוצאות, חולקו הבחירות למחוזות ולערים. ובחזרה לפתק בין ה-58, לדבריו, הכעס כלפי מודי אמיתי, אני יכול להרגיש את זה בכל מקום שאליו אני הולך. מתחילה אנשים מהריצו אותי בגלל שאני דומה לראש הממשלה, ביקשו ממני תמונות סלפי וחיבקו אותי, הוצפתי באהבה, אבל היום אנשים מלאים בטענות. ועכשיו הכלול את צחצוח החרבות במפרץ הפרסי בין ארצות הברית לאיראן, ובתחילה אולי רקע לדברים. שנה בדיוק לאחר הטלת הסנקציות האמריקניות על טהרן, למרות הגיחוך האירופי והאיראני גם יחד, נראה כי הכלכלה האיראנית הולכת ונחנקת. טראמפ, כאיש עסקים אמיתי, ידע היטב לקראת מה הוא הולך, ולפת את הכלכלה האיראנית מפני שתוכל להימלט מפניו. לפני כשבועיים הוא העלה את רף הסנקציות אף יותר, כאשר קבע כי 5 המדינות האחרונות שהותר להן על ידי ארצות הברית לייבן נפט מאיראן עד אשר ימצאו את החלופה או לא אמת, לא יורשו עוד לעשות זאת. המדובר בסין, הודו, יפן, טורקיה ודרום קוריאה, ולדבריו של טראמפ, מדינה שתנסה לסחור בנפט האיראני תמצא עצמה תחת עונשים כבדים מצד וושינגטון. הנאום הזה הוא התגובה האיראנית, מי שנושא אותו הוא חסן רוחני, ובדבריו הוא מתאר את הדברים ששיגר במכתב מיוחד לראשי 5 המעצמות הנוספות החתומות על הסכם הגרעין, בו הוא מודיע כי איראן נסוגה מחלקה בהסכם הגרעין, ותפעיל מחדש כמה מתוכניותיה הגרעיניות.
אלבטה דרעין פיומי ב5 כשבר דודים בסראהת גופתים, که اگر بخواهند از این اقدام ما بهانه‌جویی بکنند و پرونده ایران را به شورای امنیت برگردانند با یک اقدام بسیار قاطعی روبرو خواهند شد و این اقدام قاطع رو هم من در این نامه برای 5 کشور توضیح دادم. راه ما کاملا مشخصه.
אז אמנם אין מדובר בנסיגה מלאה מהסכם הגרעין הגרוע, אבל התגובה האמריקנית לא איחרה לבוא. טראמפ הטיל מיד סנקציות שקבעו כן לסחור עם תעשיות הפלדה ומיכות הברזל, האלומיניום והנחושת האיראנית, ווושינגטון גם שיגרה אזהרה למנהיגי אירופה, לבל ינסו לעקוף את הסנקציות החדשות. זה מה שגרם לאיראנים להתכונן לפעול צבאית נגד יעדים אמריקנים באזור, ולסחרור המסוכן שהביא אולי לכדי מלחמת המפרץ השלישית. ורגע לפני שאתם מזלזלים בכוחם הצבאי של האיראנים, הנה קולות מפיצוץ פריגת הסעודית ששייטה בדרום הים האדום. הפיצוץ נגרם מטיל קרקע ים שירו המודיעין החות'ים הנאמנים לאיראן בנשק שקיבלו ממדינת הרשע הזו. מה שבטוח, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר.
אללהו אכבר, אלמות לאמריקה, אלמות לישראל, اللعنه على اليهود النصر للاسلام فر هذا العدو الامريكي يحرق هذا العدو بفضل الله سبحانه وقوته احرقناهم احرقناهم يا رب
كيلو لو نرצחו على ادمتا مليون يهودي بيدودام انمرات של אזרחיה. ממשלת פולין ממשיכה לסלף את ההיסטוריה ולסרב להסתכל למציאות בעיניים. אלפי בני אדם, בהם לאומנים קיצוניים רבים, צעדו בשבת האחרונה לעבר שגרירות ארצות הברית בוורשה בירת פולין, במחאה על החוק האמריקני העוסק בהשבת הרכוש היהודי שהוחרם במהלך מלחמת העולם השנייה. זהו נושא הזוכה לתשומת לב הולכת וגוברת בפוליטיקה הפולנית, בפרט לקראת הבחירות לפרלמנט האירופי ולפרלמנט הפולני שיערכו בחודשים הקרובים. מפגינים שיצאו לדרך מנשקת ראש הממשלה הפולני הניפו כזאת שעליהן נכתב בין השאר, לפולין אין שום חובות ולא לתעשיית השואה. הנה קולות של הפשיסטים הללו.
We are not anti-American here.
אז אז אומנם מחנות העבודה הנאצים בגרמניה הוקמו על ידי הגרמנים ימח שמם ולא על ידי הפולנים שמדינתם אולמה, אבל מצד שני היו אלו עשרות אלפי פולנים ששמחו לשתף פעולה ברצח 3 מיליוני היהודים אזרחי פולין. מלחמת החוק והצדק, המפלגה הלאומנית השולטת כעד בפולין, טוענת שפולין עצמה הייתה הקורבן במלחמת העולם השנייה, ושלכן אין להטיל עליה מחויבות כלכליות כלשהן. המחלוקת הפעם נובעת סביב נכסים יהודים בפולין שהולמו על ידי הנאצים הגרמנים ושבו לפולין לאחר נפילת הקומוניזם. פה מתווסף החטא על הפשע, כאשר הפולנים מציגים את עצמם כנפגעי הנאצים ונטלים בכך כדי לא להחזיר ליהודים את רכושם הגנוב. עד כאן בינת החוץ לשבוע זה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. היו שלום ובשורות טובות.
עוד חי תמיד איתי כל